אתם אוהבים את השלג? כבר לא? היום הייתי עם ילדים ונוער בשכונה שעשינו בבית כנסת, יש כל מיני שיעורים ודברים. שאלתי אותם, אתם אוהבים שלג? כולם אמרו כן. אמרתי להם, אמא שלכם אוהבת שלג? 90% אמרו לא. אז טוב. תראו, אין מה להגיד מי שאוהב או לא אוהב, אבל יש משהו יפה בשלג. משהו חגיגי, הופך את הכל ליום טוב. אין גם לימודים פה, אז בכלל בבתי ספר פה אין, וגם הבנתי שבירושלים חלק גדול אין. אז טוב, אנחנו ננסה ממש לתת בקצרה, בזמן קצר שיש לנו, איזה סקירה על שלג בעולם ההלכתי יותר. ואחרי זה עוד עושה קצת תוספת גם עכשיו. האם שלג הוא מוקצה? זאת השאלה הראשונה שכל ילד בשבת, שאלה הזאת קיבלתי כל כך הרבה, כל זה, הרב זה מוקצה, הרב זה מוקצה. אז מפליא שמוקצה בשלג, היינו מצפים שיהיה כתוב לנו משהו גמרא בראשונים, ומפליא קצת שאין לנו משהו ממש מפורש בעניין הזה. יש גמרא ברובין, דף ממבב, שדנה לגבי גשם, האם גשם זה מוקצה בשבת או לא. ולגבי גשם, בשורה התחתונה מקובל לומר שזה לא מוקצה, כך על פי תשובות הגאונים, וכך פסק גם המשנה ברורה. אז מקובל לומר שהגשם עצמו הוא לא מוקצה, והשאלה היא, גם אם הגשם הוא לא מוקצה, האם יש הבדל בין גשם לבין שלג? ובדבר הזה אפשר להביא ראיות לכאן ולכאן, אבל אני אומר, מעניין, אין לנו דברים ברורים במקורות קדומים. הרב פיינשטיין בשו"ת איגרות משה חלק ה' סימן כ"ב אות ל"ז אומר ששלג הוא מוקצה, ואומר הרב פיינשטיין, גשם לא השתנה אז הוא לא מוקצה, אבל השלג השתנה. השלג היה גשם לפני זה וסמוך לארץ, הוא הפך לשלג והוא השתנה, ובגלל שהוא משתנה אז זה כמו נולד כזה, ולכן צריך להיות מוקצה. עכשיו הרב פיינשטיין כך כותב בתשובה מאוד קצרה בשו"ת איגרות משה, אבל בשו"ת הר צבי בסימן א' של טל הרים חוד שבת כותב הרב פרנק ששלג הוא לא מוקצה. שבת קודש ראש חודש אדר תשי"ז ירד שלג גדול, ונשאלתי אם השלג מוקצה ואסור בטלטול. אז הוא כותב, השלג עצמו ודאי שהוא לא מוקצה, השלג בתור שלג הוא לא מוקצה. יש גמרא ושבת דף נ"א שמותר להשתמש בשלג בשבת, אסור לרסק רגיל, מותר בצורה אחרת. ברור ששלג עצמו לא מוקצה. השאלה היא מה קורה אם השלג יורד בשבת. כלומר, אם שלג לפני שבת לקחת והכנת אותו, ברור שהוא לא מוקצה מצד עצמו, מצד מהותו. השאלה אם בשבת, אם הוא ירד, אם יש כאן מוקצה. והוא כותב בצורה פשוטה שאם גשם הוא לא מוקצה, גם שלג לא אמור להיות מוקצה. כך כותב שם הרב פרנק. רב שלוי מזנמן אוירבך התייחס לדברים האלה. זה מופיע בשמירת שבת כהלכתה בכמה מקומות. מקום אחד זה פרק י' הערה י' ד', אני מדבר על המהדורה הישנה, יש מהדורה חדשה בפנתיים ששם יש דברים שישארו, קצת השתנו, אבל מבחינת המקום. אז פרק י' הערה י' ד', ויש בשמירת שבת כהלכתה גם בפרק ט' ו' בסעיפים למד ו' ומם ד'. רב שלוי מזלמן טוען שזה לא מוקצה, והוא אומר אין הבדל באמת בין גשם לשלג. גם הגשם משתנה, אין, זה לא שהגשם יורד בתור גשם, הכל משתנה. אם גשם זה לא מוקצה, אז גם שלג לא אמור להיות מוקצה. והוא גם אומר שאין כאן שינוי של ממש, כדי שיהיה נולד צריך שיהיה איזה שינוי. ביצה שנולדה ביום טוב, אתה אומר משהו כאן השתנה, נוצר איזה משהו. הוא אומר, תשמע, שלג זה הכל זמני, זה לא כמו שנוצרה ביצה, אז יש לנו עכשיו משהו קבוע שפתאום נוצר, ואם זה נוצר בשבת זה אולי מוקצה. שלג זאת מציאות זמנית, כי זה יורד בתור שלג וזה יחזור להיות מים. זה היה מראש דברים שהם אחרים, וגם השלג הוא מצב זמני. אז כיוון שהוא מצב זמני, אז זה לא איזה נולד כזה שכאילו נוצר משהו חשוב, נוצר משהו זמני, וכיוון שהוא זמני אז הוא לא נחשב לנולד, זה רק איזה שינוי צורה זמני, והדבר הזה לא נולד, ומותר לטלטל שלג בשבת. ונראה להלכה שכך יש להכריע ששלג הוא לא מוקצה בשבת, כדעת רב שטוין מזמן אוירבך והרב פרנק, וזאת הייתה גם דעתו של הרב עובדיה, וכך נראה יותר מסתבר. אז שלג הוא לא מוקצה. האם מותר לעשות כדורי שלג בשבת? האם מותר לעשות בובת שלג בשבת? הרמב״ם, מלכות שבת פרק זין, הלכה וו, מדבר לגבי עשיית גבינה בשבת. ואומר הרמב״ם, וכן הלוקח חלב ונתן בו כאיבה כדי לחבצו, הרי זה חייב משום תולדת בורר, שהרי הפריש עקום מן החלב, ואם גיבנו ועשהו גבינה, חייב משום בונה. אומר הרמב״ם, מי שעושה גבינה בשבת חייב משום בונה. ואומר הרמב״ם, הגדרה, שכל המקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל עד שיעשו גוף אחד, הרי זה דומה לבניין. אז הרמב״ם כותב שאם אתה לוקח מקבץ חלק לחלק עד שדומה לבניין, אז הדבר הזה אסור משום בונה. והדבר הזה לכאורה דומה גם לבובת שלג, שגם לכאורה בובת שלג אתה עושה משהו דומה ואתה מקבץ חלק אל חלק. ובשמירת שבת כהלכתה באמת כותב שאסור לעשות כדורי שלג בשבת, וזה דומה למה שכתב הרמב״ם כאן. מסתבר שאיסור דאורייתא ודאי שאין כאן, כי זה לא בונה ממש, וזה לא בניין שעתיד להישאר, זה משהו הרעי, זה משהו זמני. לראות כאן איזה בונה, דאורייתא ברור שאין. אבל מדי רבנן יכול להיות שיש כאן איזה בניין הרעי כזה, איזה בונה כזה. עכשיו באמת מסתבר שבטח כדורי כדורי שלג, שאפילו מדי רבנן אין איסור של ממש, כי זה ממש הולך להתפרק עכשיו, אתה עושה את זה כדי לפרק את זה. בובת שלג אתה עושה כדי שישאר יום יומיים, אתה רוצה שישאר, אז בובת שלג מסתבר שאיסור דה רבנן כן יהיה. כדורי שלג לא ברור לי שיש איסור דה רבנן, אבל בכל אופן אני חושב שלכתחילה עדיף לא לעשות כדורי שלג בשבת, אלא לקחת שלג ולזרוק אותו בלי לעשות כדורי שלג, אם הבן אדם מוכן שיזרקו עליו. זה יד אחר שלה, יגידו הרב אמר שמותר לזרוק שלג על הדשים, אז אם הוא מוכן אני חושב שאפשר. אפשר לזרוק שלג, לעשות כדור, אפשר לקחת ביד, אולי זה מתכווץ, זה לא נורא. לעשות כדור, אני חושב שעדיף לא לעשות, למרות שאני לא חושב שיש איסור ברור, אבל אני חושב שכדור עדיף בכל אופן לא לעשות. שאל אותי מישהו, תקשר אליי לפני שבת, תרח להתקשר בשביל זה, האם הוא יכול להכין כדורי שלג לפני שבת? להכין כדורים. ואז בשבת הוא יזרוק אותם. אתם רואים, זה אנשים מדהימים, תראו כמה שלג מעלה לב, אסוציאציות הלכתיות, רוצים להכין כדורים. אז השאלה היא, אולי נגיד שאם היה מקודם בונה, אז נגיד שעכשיו יש סותר, תזרוק את הכדורים, תהיה בעיה של סותר, ישר כוח, ישר כוח על הדפים. אבל רב שטוין מזלמן אוירבך סבור היה שאין בזה דין של סותר, מופיע בשמירת שבת כהלכתה בפרק ט"ז הערה קופתת. ולמה אין בזה בעיה של סותר? יש לנו סוגיה שלא ניכנס אליה עכשיו, סוגיית מוסטקי, מ-ו-ו, סמך, תף, קוף, יוד, מוסטקי. סוגיית מוסטקי הוזכרה בגמרא, ונפסקה להלכה בשולחן ערוך בסימן שין יוד ד', שכלי רעוע, אם לקחת כלי והדבקת אותו מחתיכות, הדבר הזה, כיוון שהוא כלי רעוע, הוא לא כלי רציני, אין בו איסור סותר בשבת. אמר רב שלוי מזלמה, אני בכלי מודבק אין איסור סותר, ודאי בשלג אין איסור סותר בשבת, ולכן יהיה מותר לזרוק את השלג בשבת. אני עכשיו עובר ממש בקצרה על נושאים נוספים שנמצאים כאן בהרחבה במקורות שלפניכם, אבל ככה רק נעבור בקצרה כדי לקבל סקירה על ענייני השלג. לגבי מקווה, המקור הבא שיש כאן לפניכם, שאלת השלג הייתה מאוד משמעותית בעולם בענייני מקוואות. יש מקומות בעולם וגם בארץ שלפעמים קשה ליצור מקווה מגשם. לא תמיד יורד מספיק גשם, או לא תמיד ירד גשם בזמן הזה, קשה ליצור. עכשיו בארץ הפתרון של שלג הוא לא תמיד פתרון, אבל יש כאן קרח, אבל יש מקומות בעולם שוודאי יש הרבה שלג, ויש לפעמים בעיה, או בגלל שטכנית היה קשה שמי גשמים יגיעו למקווה, או בגלל מקומות ברוסיה או מקומות אחרים שהיה סכנה. אי אפשר היה לעשות מקווה שכולם יראו שנכנסים לשמיים, אז עשו מקווה במרתף באיזה מקום. אבל אז הבעיה, מקווה, אתה צריך שמי גשמים ייכנסו ישירות למקווה. אתה לא יכול לשים אותם בדלי ולהכניס אותם למקווה. האם שלג פותר את הבעיה? יש לנו כלל במים ששאובים פוסלים מקווה. האם אתה לוקח שלג ושם במקווה, זה נקרא שאוב, זה נקרא לשאוב. שלג אתה לא בדיוק שואב אותו. זאת השאלה. המשנה במקוואות בפרק זין משנה א' כותבת כאן, יש מעלים את המקווה ולא פוסלים, פוסלים ולא מעלים וכו'. השלג והברד והכפור והגדיד והמלח והדית הנרוק, המשנה אומרת על זה, מעלים ולא פוסלים, כן? אלו מעלים ולא פוסלים, השלג והברד. אז שלג מעלה, זאת אומרת הוא מצטרף למקווה והוא לא פוסל את המקווה. ואחרי זה יש עוד דעה אחרת, רבן אמר רבי עקיבא, היה רבי ישמעאל דן כנגדי לומר, השלג אינו מעלה את המקווה, והעידו אנשי מידווה משמו שאמר להם, צאו והביאו שלג ועשו מקווה בתחילה. אז יש כאן דעות האם באמת אפשר לעשות מקווה משלג, ולמעשה הבית יוסף מביא מחלוקת במקור הבא ויורדה בסימן ריש א', מחלוקת בין הראש לבעל המאור, האם יש פסול של שאובין בשלג. הראש כותב, כתב הראש שקשר לא פוסלים אף על פי שהם שאובים, כך כותב הראש, לא שייך פיסול שאובים אלא במים, והפסול עשה כל המקווה מהנו קשר. כלומר הראש כותב שאפשר לעשות מקווה שלם משלג, אבל אומר הבית יוסף והרזה בעל מאור מעל זה ואומר איך הוא למד את זה, והוא חולק על הדבר הזה. בשולחן ערוך יורדי הריש א' סעיף למד נפסק, אין שאיבה פוסלת אלא במים, אבל השלג והבור והכפור והמלח והטיט שהוא אב צד אפילו יש בו רכות וכו', אין שאיבה פוסלת בהם, שאפילו שהמלח לא פסלו ולא עוד, אלא אפילו עשה כל המקווה משלג או כפור או ברד שביאו בכלי ועשה מקווה כשר. אז אומר השולחן ערוך להלכה להקל שמותר לעשות מקווה משלג, אפילו כל המקווה משלג יהיה כשר. הרמה מסכים עם השולחן ערוך, אבל הוא אומר לכתחילה אל תטבול במקווה כשהשלג עדיין שלג, תחכה שיאפשיר. עכשיו כל אדם ישתדל לחכות אולי שיאפשיר, אבל היו תקופות בהיסטוריה שזה היה פשוט, והיו נשים יהודיות שהלכו לטבול במקווה של שלג, ממש הקרבה, ממש מסירות נפש, בגלל שרצו להיות טהורות, אבל אין שזה באירופה לפעמים היה ממש בעייתי, רק לחשוב על זה זה כבר גורם לנו צמרמורת. אז הרמה אומר תחכה, יותר טוב לחכות שהשלג יפשיר, אבל הרמה מסכים לעיקרון הזה. החתם סופר בתשובת חתם סופר חלק ב' יורדיה בסימן ר' שהמקור הבא כאן בדף כותב שיש הרבה שחולקים, אבל הוא גם כן כותב שאפשר להתיר על ידי זה שתביא את השלג בכמויות קטנות יותר, שלא יתקבצו ג' לוג ביחד. אם אתה מביא בכמויות קטנות יותר זה צריך להיות בסדר, ואחרי זה הוא כותב איך להפשיר את המים. אז הוא גם מביא פתרון למאסף שאפשר לסמוך על מקווה ושלג, אבל קצת יותר תנאים מגבילים איך לעשות את זה, אבל לא נורא. נטילת ידיים. לכאורה, נטילת ידיים, האם צריכה להיות מותרת בשלג או אסורה? אם מקווה מותר, שזה דאורייתא, אז ברור שנטילת ידיים תהיה מותרת. והשולחן ערוך כאן מפתיע אותנו, שולחן ערוך פוסק בסימן קוף סמך השלג והברד, והכפור והגדיד והמלך עם ריסקן עד שנעשו מים, נוטלים מהם וטובלים בהם. אם יש בהם שהוא, יש מי שאומר שאין נטילת מים ראשוני, אלא מים בלבד. השולחן ערוך כאן מדבר שאתה צריך לרסק את השלג, אבל סתם כך, אסור ליטול ידיים בשלג. איך זה יכול להיות? אומר המשנה ברורה, תירוץ ראשון, או לא תירוץ, הוא מביא כאן תירוץ אחד. אומר המשנה ברורה, שאם הוא תובל את הידיים בשלג, הוא לא צריך לרסק. אבל אם הוא שם בכלי, הוא צריך לרסק. לטבול ידיים בתוך השלג זה בסדר. אם אתה שם בכלי, צריך לרסק. ולמעשה כתבו הפוסקים שאם אתה תובל ידיים בשלג, כדאי גם לשבור את השלג. לפעמים אתה תכניס את היד, תוציא, היד תהיה יבשה. אז לרסק טיפה בתוך השלג את המים שבאמת היד תהיה רטובה, ואז במקרה כזה אפשר ליטול ידיים בשלג. אם יש מים, עדיף מים, אבל אם אין מים, אפשר בצורה הזאת. מותר בעיקרון אם אין מים להכניס ידיים לתוך השלג, אבל טיפה לרסק בפנים שהמים באמת יגיעו, שהשלג ייגע ביד וירטיב אותו קצת ולא יישאר רק... הדבר הבא זה ריסוק שלג. ריסוק שלג בשבת, ברייתא בשבת נ"א עמוד ב' אומרת, אין מרזקין לו את השלג ולא את הברד ושבת בשביל שיזובו מימיו, אבל נותנו לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. אז אסור לרסק שלג בשבת, מותר לשים לתוך כוס, אבל אסור לרסק. למה אסור לרסק? מצאנו שלוש שיטות בדברי ראשונים, ואני אומר אותם בקצרה, הן מופיעות כאן במקור הבא. שיטת רשי, שיש כאן כאילו מוליד בידיו את המים, כאילו הוא בורא מים בשבת, כך אומר רשי. שיטה שנייה, שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם מבין שזה גזרה שמא ישחט פירות בשבת. כמו שאתה מרסק שלג והופך למים, בסוף תיקח פרי ותסחט אותו ותהפוך אותו למיץ. שיטה שלישית, שיטת התרומה, שהוא אומר שיש כאן איזה חשש של נולד, מוליד בשבת, שכאילו לקחת קרח והפכת אותו למים. מה זה משנה? מה הנפקמינה? האם מותר לקחת קרח ולשים בכוס ריקה שיפשיר מעצמו? האם מותר לקחת שלג לשים בכוס ריקה בלי שאתה מרסק אותו, שיהיה מעצמו? לפי רשי והרמם אין בעיה, כל הבעיה לפי רשי והרמם שאתה עושה את זה בידיים, אתה מרסק, כאילו אתה בורא מים, סוחט, אם זה מעצמו אין בעיה. לעומת זאת לפי התרומה תהיה בעיה בעניין הזה. והשולחן ערוך בסימן שין י' ח', מקור הבא כאן, סימן שין י' ח' תזיין פוסק להקל, והרמה פוסק להחמיר, ולכן ספרדי יכול לקחת שלג או קרח ולשים בתוך כוס ריקה שאפשר מעצמו. אשכנזי לכתחילה לא ישים קרח או שלג בתוך כוס ריקה, אבל אם הוא שם בתוך כוס ריקה כדי לאכול את השלג זה בסדר, גם אם זה מפשיר, כי הוא לא שם כדי שיפשיר. אבל גם אשכנזי יכול לשים קרח בתוך כוס מיץ, שאז זה בסדר, כי אז זה לא ניכר ההולדה, כי זה כבר נמס ישירות לתוך מים. כן.
אז בשבת כשאתה
טובלים
ידיים, אז עדיף לא לרסק את השלג.
אז בשבת אולי עדיף לא לרסק כל כך. אולי. כן. הדבר הבא, הפיכת מים לקרח, הדבר הזה ציצי ליעזר מתיר, יש כאלה שאסרו, אבל ציצי ליעזר מתיר, ולא ניכנס עכשיו לכל הדברים, אז יש כאן את התשובה שהבאתי, לא ניכנס לסיבות. לכתחילה אנחנו משתדלים שאם אדם יכול אז הוא מקפיא מים בני שבת, אבל אם יש אורחים או דברים אז יש מקום לסמוך על הציצי ליעזר שמתיר. האם מותר ללכת על שלג בשבת? לכאורה יש בעיה ללכת על שלג בשבת. אז תישאר בפנים. יש לכאורה בעיה ללכת על שלג, אתה מרסק אותו. ואם אסור לרסק שלג בשבת, ראינו שאסור לרסק, נכון? אתה הולך, אתה מרסק את השלג. עכשיו לכאורה זה ברור שמותר, נכון? ברור שמותר ללכת על שלג בשבת. אבל בעל התא זיקשה על הרמה, שהרמה כתב שאסור לאכול עוגה שיש עליה אותיות. אמר התא, כשאתה אוכל עוגה שיש עליה אותיות, כל שבירת האותיות כאן זה דרבנן. כי זה מוחק לא על מנת לכתוב, זה מקלקל. ואתה עושה את זה כלאחר יד, אתה עושה את זה בשינוי, אתה עושה את זה בשינוי עם הפה. אז למה אסור? ואם זה אסור, גם יהיה אסור ללכת על שלג בשבת. אלא אומר, אתה אז מותר ללכת על שלג בשבת, וגם מותר לאכול עוגה שיש בה אותיות, וכך פסק גם המשנה ברורה להלכה. אמנם לחתוך בסכין, משתדלים לא לחתוך, אלא לחתוך בין האותיות וכו', תלוי גם אם האותיות הם מאותו סוג של העוגה או לא, אבל ללכת על שלג בשבת מותר, כי זה דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא, בטריידר הבנן, אז זה דבר שאפשר להתיר אותו. על פי זה גם אומר, איכה ודעת שמותר לקחת בגד סינתטי ולהוריד, למרות שלפעמים זה עושה ניצוצות. הייתם פעם? בגד סינתטי מוריד, אז הוא אומר, זה דבר שלא מתכוון בשני דרה בנן וכו'. לכן הוא מתיר גם את זה בתשובה הבאה שיש כאן לפניכם. יש עוד נקודות לגבי שלג שנגיד ממש בקצרה. האם מותר לקחת בשבת מעיל ולנער אותו משלג? הגמרא בשבת קוף מבח עמוד ב' אומרת שאסור לנער מעיל מטל שמעליו, אסור בשבת. יש מחלוקת ראשים, זה טל או אבק, אבל בעיקרון מטל אסור לנער מעיל. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן שין ב'. השאלה היא מה קורה לגבי שלג, והביאור הלכה שם כותב ששלג מותר לנער כל עוד הוא לא מים. אם זה שלג מותר, אם זה הפך להיות מים אסור. לכן אם אתה רוצה, כל השאלה זה שאלה של כביסה בשבת. לכן אומר המשנה ברורה שאם אתה רוצה לנער את השלג, תנער אותו בעדינות כדי שרק השלג ייפול אבל לא המים שספוגים במעיל. האם מותר לשים, מעיל עם שלג או כפפות על הסקה? התשובה היא שאסור. כך פוסק השולחן האורך, מותר רק אם זה לא יכול להגיע ליד סולדת. אם זה לא יכול להגיע ל-45 מעלות, בגלל בעיה של דומה לבישול, כך נפסק בשולחן ערוך בסימן שין א', בסעיפים מ-ה' ומ-ו', שאסור לשים דברים רטובים על הסקה כדי שיתחרו. אם הסקה קרה, אז מותר לשים רק בדרך שלא תראה כאילו שאתה עושה כביסה בשבת ותולה. וזה לצורה שאתה שמה, כי זה נוח לך לשים שם, אבל לא בצורה שאתה תולה כביסה. אם הכפפות יבשות, מותר לשים על הסקה בשבת, הצודק. אין בעיה לשים אם זה יבש. האם מותר לפנות שלג בשבת? אם שלג הוא לא מוקצה, מותר גם לפנות אותו בשבת, כך עיקר הדין. ומותר יהיה גם עם מעדר לפנות אותו בשבת, למרות שמעדר זה כלי שמלאכתו לאיסור, כי זה כלי שמלאכתו לאיסור שאתה משתמש בו לצורך גופו או מקומו. אז מותר לפנות שלג בשבת, אבל שתי הגבלות. א', תפנה קצת שלג שאתה צריך בשביל הבית. אל תתחיל לעשות פינוי זה, כי זה כבר תרחה ועוף דין דחול, כן? לא להתחיל לעשות. אבל שלג שצריך בשביל המדרגות, מותר לפנות אפילו עם עת חפירה. והגבלה שנייה, לא לפנות שלג מהגינה, מהאדמה, כי כאן אתה מכין קרקע לזריעה, זה יכול להיות בעייתי, כך כותר הרב פרנק, אבל לפנות מכל השבילים שהולכים בהם, כל השבילים המרוצפים, זה דבר שוודאי מותר. ואני אסיים, א', יש עוד תשובות לגבי שלג מאוד מעניינות, אבל אתם פחות רלוונטיות אצלכם אני חושב. יש אנשים שחיכו לשלג כל השנה, ממש רצו שלג. שוט רב פעלים חלק א' יורדיה סימן מם ד', רב פעלים חלק א' יורדיה סימן מם ד', למה זה היה כל כך חשוב? עוד שאל על תיקון אבון משכב זכור שכתב הארי שיתענה ריש למד ג' תעניות והתגלגל בשלג. הארי כותב שכפרה על משכב זכור זה להתגלגל בשלג. אז אנשים חיכו שיהיה שלג. ואז הם, עכשיו של להתגלגל בשלג זה לא עם דובון, כן? זה כנראה בלי בגדים. והוא שואל מה בדיוק לעשות, ואם אין שלג מספיק, אז לפעמים הוא אומר אולי תיקח חתיכת שלג, אולי אתה יכול לצאת לידי חובה מדין חצי שיעור. יש כאן פלפולים שלמים על גלגולי שלג, ולנו זה נראה מאוד רחוק, אנחנו רגילים לתקן בדרכים אחרות, אבל מעניין שהיו אנשים שחיכו לשלג בדבר כזה. ורק עוד שלוש נקודות מחשבתיות ובהן נסיים. דבר אחד, קודם כל זה מפתיע שאתם ודאי יודעים שהדף היומי יצא בדיוק ביום שישי, יום הלמדי עמוד ב', בסיפור של הלל הזקן עם השלג. אז זה גם הלל הזקן, זה גם חודש טבת, זה גם שבת, שישי שבת בדיוק כמו אצלנו, זה גם ארץ ישראל, זה בדיוק הכל, גם הדף היומי בדיוק, זה דבר מיוחד. וגם לראות מסירות נפש של הלל לעלות על הגג. אני חושב שהגובה של השלג שהיה פה היה כמו אצל הלל, למרות שהלל כתוב שהיה 3 אמות, שזה 1.5 מטר. אבל חשבתי על זה כל השבת. אמרתי לעצמי, ירד כל כך הרבה שלג, המון, איך יכול, מה, הצילל ירד יותר? ואז ראיתי שתמיד בצד, בכל השיפועים, זה באמת גובה של 1.5 מטר. הרגיל הגיע 80 סנטימטר. אבל בשיפועים, בצד, השלג הולך בזווית, על גג, הוא מגיע לפעמים בצדדים לגובה גבוה. אז זה נראה לי שעברנו ידי חובת הלל לזקן בשלג. אבל לראות מסירות נפש של הלל זה משהו מיוחד. דבר שני, הרב קוק מתייחס למדרש מעניין, אני רק ממש מזכיר בקצרה, אבל מופיע בירושלמי, חגיגה פרק ב', הרב קוק זה בעין היה, אומר הרב קוק, נמצא לפניכם, עין היה, שבת כף עוד פיוו, הירושלמי אומר שהתורה דומה לשני שבילים, אחד של אור ואחד של שלג, אחד של אש ואחד של שלג. היתה בזה, אם הלך באור מת, היתה בשלג מת. מה יעשו ילך באמצע. ואומר הרב קוק, שביל של שלג מסמל לימוד קר, אבל עמוק, מדויק. אתה חותך את השלג, זה יוצא בדיוק ככה חיתוך מדויק. שביל של אש, זה לימוד של רגש, אבל לא תמיד מספיק מדויק. צריכים להיזהר, לא לקחת לימוד שכלתני קר בלי רגש, וגם לא לימוד של רגש, הוא רגש אבל הוא לא מדויק, ולא לדעת לשלב בין האש לבין השלג ביחד, בין לימוד תורה לבין רגש מדויק לבין רגש שנמצא בתוכו. דבר נוסף, כשאני הסתכלתי על השלג, אז הרגשתי שהשלג מסמל את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, לא רק בגלל שהוא מוריד לנו שלג, שזה דבר אחד, אבל גם חזה, הנביאים השתמשו בשלג כמשהו מאוד לבן, כבר בתורה מידי משה, אבל חוץ מזה הנביאים יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. אתה מסתכל על שלג, אתה נזכר בזה שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל האבונות שלנו, כל החטאים שלנו, הופך אותם ללבנים, אתה רואה את הראייה הטובה כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. במבט עמוק יותר שאתה מסתכל על שלג, אתה מבין שאם זאת מידתו של הקדוש ברוך הוא, זאת צריכה להיות גם מידתך, שגם אתה צריך להסתכל על השלג ולהסתכל על אנשים, לראות אותם כמו שלג, לראות את הדברים, את החטאים בצורה לבנה. אני אגיד משהו שאני לא רגיל להגיד אותו, אבל זה קוריוז כזה. לפני 30 שנה בערך הייתי בנתיב מאיר, קודם כל פה ירד שלג גדול מאוד לפני 20 שנה, מאוד גדול, עשו פה את הרבי מלובביץ' בשלג, בובה גדולה, יש את הצילום שאתה בבית כמו עכשיו. אני חושב, תראה, אני כל הזמן הילדים שאלו אותי יותר מעכשיו, לא התחלתי להגיד להם, ואז אשתי אומרת, איך אתה יכול להגיד לבת? אז זה לפני 20 שנה, אם היה יותר או פחות, היה הרבה שלג, אתה לא יכול. אני אמרתי, צודקת, אני לא חלטתי. היה המון שלג, ואז הרב עמיטל בא, אמר לי, עשו את הרב ממלובביץ' בתמונה, אבל הוא היה בטוח שזה הוא. תראה, עשו אותי בשלג, תסתכל, כי זה זקן לבן. אבל שנתיים קודם, בנתיב מאיר, ואז היה גם כן שלג מאוד גדול בירושלים, ואז הרב מלר, שהיה הרם שלי, אמרנו, איזה שלג גדול. אז הוא אמר, בוא אני אראה לכם, פתח סימן תף רש פי ה' בפרי מגדים, באליהו רב, בסוף סימן תף רש פי ה' כתוב שם, יש סימן, מסורת, כשראש חודש שבט חל ביום ד', יהיה שלג גדול וקור, ויגש, ויגש מהסוף להתחלה, שלג גדול יהיה וקור. טוב, אתה יודע, לפני 30 שנה, זה חץ לי הראש. הלכתי, פתחתי לוח שנה, פתאום אני רואה, ראש חודש שבט, חל ביום ד' השנה. אז תשמעו, זה דברים שאנחנו לא רגילים לעשות אותם, זה מצחיק קצת, אבל קודם כל הפרי מגדים מביא את זה, וזה יוצא, ככה יצא, זה יצא עכשיו, אז זה איזה סימן נחמד כזה, שלמרות שאנחנו לא הולכים על פי סימנים, אבל תסתכלו שם, סוף סימן תף רש פה, אשל אברהם, הפרי מגדים. טוב, נשאר על הריחות, אבל בכל אופן...